ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אוקיי, אתם יודעים שיש שלושה תאריכים בטבת, אומרים את זה גם בסליחות של האשכנזים. ירח טבת מאוד לקיטימו, ושם יש פירוט. שלוש מכות בחודש הזה יקני, דאחני בשמונה בו, תשעה, עשרה, לא שלושתם קבעת איתנו. עכשיו, מתוך השלושה תאריכים האלו בטבת, אנחנו מכירים היטב כמובן את עשרה בטבת. עשרה בטבת זה יום שהוא אחד מארבע תעניות על החורבן שתקנו הנביאים. את צום העשירים, יש צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. צום הרביעי זה י"ז בתמוז, תמוז זה חודש רביעי מיציאת מצרים, החודש הראשון מניסן, ויש לנו חמישי זה תשעה באב, שביעי זה תשרי, זה שביעי מניסן, ועשירי זה עשירי מניסן, חודש עשירי מניסן זה טבת. אז כך שהעשרה בטבת עומד בפני עצמו והוא לא צריך את הנדם סייע. העשרה בטבת הוא תענית בחומרה הרבה יותר גדולה מאשר החטא וטט בטבת. אנחנו גם לא יודעים בדיוק מה קרה בחטא וטט בטבת, כך שכל הדבר הזה הוא תמוע. עכשיו כדאי לזכור, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, יש ספר הקדום ביותר של התורה שבעל פה, הוא נקרא מגילת תענית. זה בעצם ספר שהוא לוח שנה, שיש בו 13 פרקים, 12 פרקים מדברים על הימים שאסור להתענות ואסור להספיד בהם. זאת אומרת, זה מגילת אנטי תענית, שלא להתענות. וה-12 פרקים האלה נכתבו על ידי תנאים בסוף בית שני, עלו לעליית חזקיה בן חנניה בן גרון, ושם כתבו את הימים האלה שהם היוו ניסים בימי בית שני, ולא להתענות ולא להספיד. אנחנו יודעים שבטלה מגילת תענית להלכה, כאשר אנחנו אפילו לא יודעים כמעט מה שקרה. אנחנו יודעים על יום ניקנור, יום טריאנוס, אולי עוד כמה ימים. יש שני ימים שנשארו כשריד ופליט ממגילת הענית, זה חנוכה ופורים. חנוכה ופורים הם חלק ממגילת הענית, אבל חנוכה ופורים לא בטלו, השאר בטלו. עכשיו, אלו ימים שמחים, אלו ימים טובים. באו מישהו מהגאונים והוסיף נספח, הוא הוסיף נספח, הנספח הוא פרק י"ג, ובפרק י"ג כתוב ימים שכן ראוי להתענות בהם, אם כי לא קבעו את זה כתענית חובה, תענית מי שיכול, תענית צדיקים. אני לא מכיר מישהו שמתענה בי"ג ימים הללו, והדבר הזה נפסק להלכה בשולחן ערוך. שולחן ערוך יש רשימה של כ-20 תאריכים, שניים מהם בראש חודש, מות אהרון הכהן זה היה בראש חודש אב, ומות נדב ואביהו זה היה בראש חודש ניסן. אז למרות זה ראש חודש, אז ראוי להתענות בהם.
גם אצל חנוכה יש
בחד ב ב ב ב ב בכף חד בכסלב, כן. מה קרה אז? גם כן קרה משהו. מה? לא. של ברוך בן נריה, כן, ברוך בן נריה, נכון. אליקים, המלך אליקים, יויקים. בכל אופן, אז זהו, אז כתוב שבימים האלו מתענים חצי יום, אבל אני לא מכיר, אם אתה מכיר מישהו שמתענה בימים הללו, זה מובא בשולחן ערוך. אגב, עוד מובא בשולחן ערוך, בהב, מובא בשולחן ערוך, במחבר. אשכנזים, חלקם שומרים על זה. בהב זה שני, חמישי, שני, בשבוע שאחרי סוכות, וכן בשבוע שאחרי פסח, בגלל שמה עשינו עבירות בפסח ובסוכות, כמו שאיוב הביא קורבנות, וכפרה לבניו שעשו עבירות. אז חזקה על כלל ישראל ש... אני יודע, אשכנזים לפחות, שעשו עבירות, עשו עבירות בסוכות ובפסח, ולכן אנחנו מתענים. האמת שלא מתענים, אבל אשכנזים לא שמעתי כל כך שמתענים, אבל אומרים הרבה סליחות. אומרים סליחות ארוכות. בישיבה פה גם? כי פעם לא עשו בישיבה. אבל כעת עושים. טוב, בכל אופן, אבל אני יודע, בתי כנסת רבים בירושלים, בתי כנסת חרדים בעיקר, בלבטים אין להם זמן יותר מדי ארוך, סתם להגיד סליחות, מספיק מה שיש בארבעת העניין. בכל אופן, זהו, לא ראיתי מי שנוהג את המגילת תענית, אני מתכוון את הנספח למגילת תענית שבהם מתענית. ומה כתוב שם? כתוב שם ככה. בשמונה בטבת נכתבה התורה היוונית בימי תלמי המלך, זה תרגום התורה ליוונית, ובא חושך לעולם שלושה ימים, דיברנו על זה כבר שזה שלושה ימים רצופים, זאת אומרת באותה שעה היו שלושה ימים של חושך, והשלושה ימים הרצופים הם על מאורעות שהם לא היו רצופים. ומתי נכתבה התורה היוונית? זה כנראה היה... אי שם בתקופת החנוכה. בתשעה בו, לא כתבו רבותינו על מהו, אז אנחנו בכלל לא יודעים מתי זה היה. נראה את זה בהמשך. בעשרה בו, שמח מלך בבל ירושלים להחריבה. זה היה בימי בית ראשון. זאת אומרת, זה היה לפני האירוע שגרם לחד בו. שמח מלך בבל, נבוכדנצר, מצור על ירושלים. התת אנחנו לא יודעים מה, זה התעלומה. זה אנחנו נצטרך להתמודד עם התעלומה ולנסות לפתור אותה ברוח הכתוב במגילת תענית שהוא רואה את זה כיחידה קשורה. יהיו שלושה ימי חשיכה, יש ביניהם כנראה אחד משותף של חשיכה. דרך החשיכה זה אנטי רוחניות או אנטי גאולה או אנטי תורה, אנטי אורייתא. לא ברור בדיוק מה זה השלושה ימי חשיכה. על תרגום התורה ליוונית דיברנו, אבל הדברים האחרים אנחנו נדבר עכשיו בעזרת השם. וכמובן השאלה הגדולה היא תשאל לא כתבו רבותינו על מהו. אם לא כתבו רבותינו על מהו, אז למה להתענות? למה להתענות ולמה לא כתבו רבותינו על מהו? יכולות להיות שתי סיבות למה לא כתבו רבותינו על מהו, או שלא ידעו, או שלא ידעו ועדיין לא יודעים, או כן יודעים, לא ברור, או שידעו אבל בכוונה רצו להסתיר את זה, זה פירוש יותר מתקבל על הדעת. הם רצו לשמור את זה בחדרי חדרים, לא רצו שהדבר הזה יתפרסם. עכשיו למעשה יש שש הצעות, זה כמובן עורר את הדמיון ואת הסקרנות של החוקרים והרבנים והמלומדים. מה זה לא כתבו רבותינו על מה? מה קרה? ולמה מתענים? זה ברשימה שראוי להתענות. אז יש שש הצעות. אני אלך כאילו מהקל אל הכבד מבחינת פתרון שיכול להתקבל על הדעת. הפתרון הראשון שזה מופיע בספר הלכות גדולות, פה ביום מת עזרא הכהן, מתו עזרא הכהן ונחמיה בן נחליה. אני לא יודע באותה שנה, אבל באותו יום. כלומר, בטבת בטבת הם נפטרו, ונמצא הסוד, כך כתוב בהלכות גדולות, פה ביום מת עזרא הכהן נחמיה בן נחליה. זאת אומרת, למה שמרו את זה בסוד? אני לא יודע. למה אחר כך לא כתבו את זה? בסליחות כן כתבו את זה. באמת בסליחות האשכנזיות כתוב שזה יום מיטת עזרא הסופר, לא נחמיה אלא רק עזרא, בהצעה השנייה. אוקיי, אבל במגילת תענית כנראה שכחו, לכן לא כתבו. לא ידעו, ידעו שזה יום לא טוב, אבל לא ידעו למה זה לא יום טוב, ואחרי כמה זמן, אחרי כמה דורות, התברר שזה היום פטירה של עזרא, או גם של עזרא וגם של נחמיה. למה צריכים לטענות על מות עזרא ונחמיה? הם היו ענקים, אבל היו עוד ענקים. אנחנו לא מטענים על כתוב, קשה מיתת צדיקים, כשרפת בית אלוקינו, וכיוצא בזה. זה גם ימי חושך בגלל זה. אלא בגלל שהם בעצם השיבו עטרה לישנה, זאת אומרת הם בנו את בית שני. עזרא בכלל כתוב שמשווים אותו למשה רבנו, עזרא כתוב מלא נתנה תורה על ידי משה, את הראויה לנתה על ידי עזרא, לכן כעזרא סופר גם, סופר הכוונה הוא אפילו שינה דברים במקרא, שינה את הכתב, הכתב עד עזרא הסופר היה כתב יתדות מה שנקרא, כתב יתדות, הוא שינה את זה, טוב, בכל אופן עזרא היה ענק, הוא גם תיקן הרבה תקנות, נחמיה היה פחה, הוא היה המנהיג של כל העלייה של בית שני, של התקופה וכל הדברים. אז הם היו ענקים, אז פטירתם היוותה לא כל כך אסון מצד פטירה, כי על פטירה יושבים שבעה, קוראים את הבגדים. אלא כנראה הם לא השלימו את המלאכה, זה כנראה הסיבה שזה חשיכה. הם היו בעלי תוכנית, אולי יומרה, אבל כל פעמים תוכנית, לבנות בית שני שהוא יהיה כמו הבית הראשון. מעשה לא זכינו, ובדרך כלל אומר הגר"א שכל בעיה היא קשורה לשורש. היו כנראה בעיות שורשיות, שאנחנו לא יודעים בדיוק מהם, שבגללם בית שני לא היה כמו בית ראשון. הרמב"ן כותב במפורש שבית שני זה כבר גלות. אבל יש בית מקדש, אבל השכינה לא שרתה בבית שני. זה המהר"ל אומר בספר הנצח, אם כן בשביל מה צריכים בית שני, משהו זה לא מקום לשריית השכינה, אבל זה מקום שמאחד את כלל ישראל. דרך אגב, המקום היה מאחד ביותר את כלל ישראל עד עצם היום הזה, זה הכותל המערבי. לכן זה המקום המתויר ביותר על ידי המשרד. אין לך מקום מתויר כמו קודם לערבי, המקום השני הוא כבר הרבה פחות. קודם הערבים מגיעים כל שנה לדע מיליון או חצי אנשים, מה? כמה?
3 מיליון.
בסדר, לא כולל טראמפ. בכל אופן, אז והמקום השני הרבה פחות, אני מדבר בארץ ישראל, הם אומרים שאומן זה גם ארץ ישראל. המקום השני זה קבר רשב"י, גם קבר רשב"י. בכל אופן, אומן מגיעים, אומרים 1,000 כל שנה. אבל לקבר רשב"י מגיעים איזה 500,000 או משהו, קודם ערבי אותם 3 מיליון, מה? כן, כותל זה מתפרס, בסדר? בכל אופן, עד היום, זה המקום המלכד יותר, עד כך שנשות הכותל גם רבות על זה, מה להם ולתפילה, מה להם לתפילין, מה להם זה, זה לא מעניין אותם, הם לא עושות את זה במקום אחר, זה, כי הם רוצות נתח בעוגה הלאומית של עם ישראל,
אבל
הרפורמים מחקו
את הלאום, אז מה זה?
יחזירו את זה. אצלם העסק גם יש. החזירו את זה. טוב, בכל אופן, אז זה כנראה האסון, החשיכה במות עזרא הסופר ונחמיה ונחליה. כלומר, הם לא הצליחו להפיק את צללי הגלות. החשיכה נשארה, החשיכה של חורבן בית ראשון, לא באה לתיקונה בגלל פטירתם המוקדמת. לא יודע אם הם נפטרו צעירים, אבל לא גמרו את המלאכה. לא גמרו את כל המלאכה. ספר הקבלה של הרעב"ד, זה בעצם ספר היסטוריה, כתוב... מה? הרעב"ד. רעב"ד כתב ספר שנקרא ספר הקבלה. לא יודע איזה רעב"ד זה, יש 3 רעב"ד. יש, אני מכיר 2 מהם, יש הרעב"ד בעל ההשגות. זה בדרך כלל גם הרעב"ד שמובא בשיטה מקובצת יש רעב"ד על בר קמא, אני אומר שזה אותו רעב"ד. יש רעב"ד, זה רבי אברהם בן דוד. יש רעב"ד שהוא, זה בעצם מהרב אב בית דין, שזה בעל ספר האשכול כנראה. אז אני לא יודע מי הרעב"ד. יש עוד רעב"ד שלישי, אני לא יודע מי זה. אני לא יודע איזה רעב"ד כתב את ספר הקבלה, אבל זה ספר ידוע, ספר חשוב, כמו סדר הדורות, או יש כל מיני ספרי קרונולוגיה, אם לא קשה לקרוא להם ספרי היסטוריה ממש, גרת רפשיה גם, אבל יש שם תיאור של אירועים היסטוריים ותיארוך כתיבת התאריכים שלנו. אז בספר הקבלה כתב שביום זה בתשעה בטבת נהרג רב יוסף הלוי הנגיד, בנו של שמואל הנגיד, וקהל גרנדה שאימו בספרד. זה לשונו, מימי רבותינו זל הקדמונים שכתבו מגילת תענית, וגזרו תענית בטט בטבת, ולא ידעו על מהו, ומכאן ידענו שכיוונו ברוח הקודש ליום הזה. דבר דומה כתוב שם, בהערות לספר הקבלה, במדורת נויבואר, אוקספורד 1895, כתוב, מת בו רבי יושפט הלוי הנגיד. קיצור, מתו שני נגידים, באותו תאריך, אני לא יודע אם זה באותו אירוע, אבל... עכשיו, כאן יש לי מה להוסיף, שאני לא יודע אם דיברנו על זה, על כלליות הנושא, אני מדבר הרבה שנים דיברתי על זה, אבל הנקודה הזו התחדדה אצלי יותר לאחרונה. שוב, רבי ספר נגיד היה ענק, זה שהוא נהרג, וקהילת גרנדה כתוב נדמה לי באחד המפרשים שם בספר הקבלה שהיו 500 משפחות, זה אסון נורא, בסדר, אבל עם ישראל ידע אסונות הרבה יותר כבדים, הרבה יותר גדולים, והיו גם רבנים יותר חשובים מרבי יוסף הנגיד שמתו. למה אנחנו מתמקדים ומתרכזים באירוע כזה שעשו לזרזל בזה, אבל יחסית הוא זניח מבחינת הטרגדיה שהוא מהווה? אנחנו קובעים על זה תענית, בסדר, התגלה ברוח הקודש, היה שהיום הזה ימות בו, יערק בו רבי יוסף הנגיד וקהל גרנדה שימו, גרנדה הייתה עיר גדולה יחסית לעם ישראל באותה תקופה, אבל נדבר משהו לפני 1,000 שנה, אבל בכל אופן זה צריך קצת הסבר, פרופורציות, מה חסר לנו ענקי עולם שמתו בכל מיני תאריכים ואנחנו לא עושים מזה עסק, ופה רוח הקודש מגלה מתי שזה יהיה בעתיד, ולכן לא גילו רבותינו על מה הוא, הכוונה בשעה שכתבו את העובדה הם עוד לא ידעו, וחיכו וכעבור כמה דורות התגלה. דרך אגב, בלשון ספר הקבלה משמע שהלשון הוא מימי רבותינו זל הקדמונים שכתבו מגילת תענית. זה מאוד בעייתי. למה? כי בעצם פרק 13 הוא לא מגילת תענית. הוא נספח למגילת תענית, הוא בעל מגמה בדיוק הפוכה. 12 הפרקים הראשונים נכתבו על ידי התנאים, כן? בסוף בית ראשון, אפילו לא כל כך בסוף, 100 שנה לפני החורבן. וזה נקרא מגילת תענית. הנספח שחיברו אליו פרק 13, זה מסתם נכתב בימי הגאונים. אבל על כל פנים יותר מאוחר. בדרך כלל כשאנחנו מדברים מהרבותינו הקדמונים מגילת תענית, מדברים על מגילת תענית המקורית, שיודעים שלא להתענות בהם. אז אני לא יודע מה המשט בספר הקבלה, אולי הוא חשב שגם. כי יש שם אירועים שהתרחשו אחרי בית ראשון. אחרי בית שני. אחרי בית שני. אז אני באמת לא יודע, אבל בכל אופן, יהיה מה שלא יהיה, הקושייה הגדולה, מדוע זה אסון כזה גדול. וכאן יש לי איזו תובנה, שאני רוצה להתחלק איתכם, אולי גם לשמוע דעתכם. בואו נעשה קצת הסתכלות היסטורית. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על תקופה שהייתה השיא בתור הזהב של יהדות ספרד, אולי תור הזהב של עם ישראל בכלל בגלות. כי שימו לב, מה היה שם? אנחנו יודעים על שני ענקים, אולי רבי יוסף הנגיד הוא הענק השלישי, ורבי שפט הלוי הנגיד הרביעי, אני לא יודע. אבל כל פעמים אנחנו יודעים על שני ענקים, אחד זה רבי חסדאי אבן שפרות, ואחר כך רבי שמואל הנגיד. שמואל הנגיד היה יותר חשוב מרבי חסדאי אבן שפרות, כי רבי חסדאי אבן שפרות לא נודע כגאון בתורה. הוא כן נודע כמדינאי גדול, הוא נודע כעשיר עצום, הוא נודע כשר חשוב אצל המלך המוסלמי, הסולטן, הוא גם כנראה היה זה ש... גם זו האגדה, אבל כשהוא חיבר את עם הכוזרי לעם ישראל, עזר להם עד כדי כך שיש סופר מתבולל גרמני יהודי, יש פטר שבשואה או אחרי השואה, בשם ארתור קסלר. ארתור קסלר כתב ספר, חצי בדיוני, הוא לא היה חוקר, הוא היה סופר. ארתור קסלר היה סופר ילדים מפורסם, אמיל והבלשים נדמה לי הוא כתב. אז בכל אופן ארתור קסלר כתב ספר דמיוני בדיוני, ששם הוא כותב את זה, הוא יכול להיות שהוא חושב על זה ברצינות, אבל הוא לא בר סמכה, שהיהודים האשכנזים הם מצאצאי הכוזרים, כי יהודים אמיתיים הם מצאצאי אברהם אבינו הקורדי, ששחום ועיניים שחורות, שיער שחור, איפה כל הבלונדינים ועיניים כחולות, אלה כוזרים, אלה גויים שהתגיירו. אז אלה האשכנזים, זה באמת לא רחוק מאירופה, זה גבול ארץ חזר, זה גבול רוסיה האירופית עם רוסיה האסייתית, ושם התפשטו אחרי לגרמניה ולכל הצרפת, לכל המקומות, ושם יש יהודים עם בעלי צביון צורה אירופאית, אבל היהודים האמתיים הם יהודים הספרדים. היהודים מבבל, כל אבותינו באו מארם נהריים, וזה ארם נהריים שזה כנראה כורדיסטן של היום. אז ארץ ישראל, טוב, לא ניכנס לזה, אבל מה שאני רוצה לציין פה, שרבי חסדאי בן שפרות עשה כנראה גדולות ונצולות, במלכות האסלאם, שהיא בית אבס נדמה לי זה היה, שכבש את רוב אגן הים התיכון. הם כבשו את ספרד, הגיעו עד דרום צרפת, בצפון, בצפון מערב, ואת כל צפון אפריקה, כן? מרוקו, אלג'יר, טוניסיה, לוב, מצרים, הגיעו, וכמובן סעודיה, חצי האי ערב, תימן, בבל כמובן, ארץ ישראל, סוריה, רמצובה, טורקיה, חלק מיוון. בקיצור, הם הקיפו כמעט את כל אגן הים התיכון, חוץ מאיטליה וצפון צרפת. אז הכל נהיה מוסלמי. זו הייתה מלכות ענקית. אז נכתבו גם עלי בבא והשודדים, סיפורי אלף לילה ולילה. אז היה מרכז התרבות העולמית, היה אצל הערבים. כל הקלאסיקה של תרבות יוון ורומא, הכל עבר דרכם. אנחנו יודעים על התרבות הקדומה הזו מתרגום ערבי בעיקר. המדע, הרפואה של גלנוס, מתמטיקה, פיתגורס, פיזיקה, מה? אלגברה, הכל, הם היו מאוד מאוד מפותחים באותה תקופה, וזה בעצם נמשך כמעט עד סוף ימי הביניים. אנחנו מדברים על תקופה שלפני אלף או אלף מאה ושנים, לא יודע, אני לא טוב בתאריכים מדויקים, אבל בערך לפני, כאילו סוף תקופת הגויים. ובאותה תקופה, שזה מלכות ענקית, המלכות האסלאמית, מי ראשי השרים היהודים, ובמיוחד רב חסדאי בן שפרות. אחרי רב חסדאי בן שפרות, אני לא יודע אם זה דור אחד או שני דורות אחריו, היה אדם עוד יותר גדול, וזה היה רב שמואל הנגיד.
רב
שמואל, זה לא רב חסדאי בן שפרות, זה רב שמואל הנגיד. שמואל הנגיד כתב את מבוא התלמוד, וכתב כלל לש"ס, הכל הוא היה גאון, הוא היה גאון עולם בתורה, והוא היה משורר, והיה ראש השרים, והיה עשיר עצום, והיה גם רמטכ"ל, שזה כבר לגמרי הראה כנראה ליהודים שאנחנו נמצאים בשלבי הגאולה, שיהודי היה רמטכ"ל של הצבא האדיר האסלאמי שכבש המון ארצות תבל. אז כך שאנחנו מבינים, ואגב גם רב חסדאי בן שפרוט וגם שמואל הנגיד הם דאגו לאב ישראל גם במקומות אחרים, הם שלחו כסף ותמיכה. שמואל הנגיד שולח כסף ותמיכה לישיבות בבבל, בבל הייתה מרכז התורה, אבל אז כבר זה מרכז התורה התחיל לעבור לצפון אפריקה ולספרד. זה בעקבות מה שמתואר באיגרת רב שיר הגאון, שהוא אחרון הגאונים, רב הייגאון זה אביו הגנום. מה? אבל זה בנו של רב שיר. כן, לא, הם אף ובן, אני לא זוכר מי האחרון. רב הייגאון, יכול להיות. כל פעם רב שיר הגאון כותב את האיגרת המפורסמת לחכמי קיירואן, קיירואן זה טוניסיה, שמצאו לדעת את כל התולדות, במיוחד של התורה והכל, ודרך זה יש כל מיני ידיעות מעניינות, ביניהם הסיפור על ארבעה חכמים שנפלו בשבי, כנראה היו בעיקר בבלים, והם נפדו על ידי קהילות שונות. אני לא זוכר את שמות של ארבעתם, אני זוכר שמות של שניים, רבי משה הכהן, שהוא נשבע על ידי קהילת ספרד, וזה בערך התקופה של רב שמואל הנגיד, ורבי חושיאל, אביו של רבנו חננאל, שהוא נפדע על ידי קהילת קיירואן. קיירואן זה כאמור טוניסיה. ובמקומות שהם הגיעו, הם הקימו מרכזי תורה, הם היו גדולי הדור. אז רב משה כהן היה זה שהביא תורה של בבל בגדלות ובעוצמה לספרד. לתקופה הזו קוראים תור הזהב של יהדות ספרד. למה זה תור הזהב? גדולי תורה היו גם אחר כך, אולי עוד יותר. היה לך, היה רם הריף, היה רמיגש, והיה רמב"ן, והיה רמב"ן, והיה אבן עזרא, והיה רשב"א וריטב"א וליוואש עד גירוש ספרד. אבל אז כבר היו הרבה הרבה רדיפות וצרות בספרד, במיוחד כאשר הנוצרים כבשו מידי המוסלמים את שטחי ספרד. אבל תורה המשיכה אפילו בגדול, אבל כאן אנחנו מדברים תורה זהב, שזה גם תורה וגם גדולה. אני מתכוון שהיהודים שלטו בעצם בספרד. שמואל הנגיד היה משנה למלך, הוא היה כמו יוסף. הוא היה כמו יוסף, כבשו אותו, כן, המלך הוא הסולטן, והוא בחוכמה הנפלאה שלו, בגדלותו בתורה, בצדקותו, באושרו, באמת מתאים מאוד להיות משנה למלך כמו יוסף הצדיק.
סוג של רבי, גדולה בתורה
במיוחד. טוב, תורה גדולה במקום אחד כתוב בגמרא שם רשימה של הרבה, אבל שיהיה רבי. אבל רבי לא היה רמטכ"ל, יוסף הצדיק היה גם איש מעשה, אז הוא היה הכל, כל מה שאמא דתית לאומית יכולה לחלום על הילד, שהוא יהיה גם פרופסור וגם אלוף וגם כושר לרב עיר או דיינות, מה עוד? יש סטארט-אפ ככה, קצת כסף, כמו בנט, כמה מיליונים. יש חלום של אמא יהודיה, אז יש כמה אמאות יהודיות. זה תמיד ההורים של התלמידים שלנו, זה היה חלום. גם אצל אמא שלי, פחות או יותר, סיכרונה לברכה, זה היה חלום. הייתי בן יחיד, אז אני לא חושב שהיא רצתה שאני אהיה עלוב, אבל עכשיו כן. בכל אופן, אז זהו, הכל התקיים ברב שמואל הנגיד. וזה כמובן, היהודים היו כמו במגילת אסתר, אם אתם נפלה על כולם, כולם כיבדו אותם הכל. רב שמואל הנגיד נולד בן שהיה עילוי גדול, וקראו לו יוסף, ביוסף הנגיד. הוא ירש אותו גם כן בתפקידים שלו. הוא היה חתנו של רב ניסים גאון. רב ניסים גאון כתב ספר המפתח, שהוא פירוש על מסכת ברכות ועוד מסכתות. רב ניסים גאון.
מה זה גאון? זה כאילו בין
גאונים
ראשונים?
לא, לא. סוף תקופת הגאון. לקראת הסוף. שוב, אל תשאל אותי תאריכים מדויקים, אבל בערך לפני 1,100 שנים, 1,200 שנים. ורבי יוסף הנגיד היה חתנו של רב ניסים גאון. אבל מה הייתה הבעיה? אני לא יודע אם זה היה לו מחלת נפש, או שסתם היה ילד מפונק, הוא היה גאון, גאון בתורה וגאון בכל מיני עניינים, אבל הוא היה איש מדון, אדם קשה, לא היה לו כלום מהכושר הדיפלומטי המבריק של אבא שלו, והוא הסתכסך לא רק עם הרבה אנשים, אלא מה שגמר אותו זה שהוא הסתכסך גם עם הסולטן. ואז האיבה של הסולטן רב גרם לזה שהוא הרג אותו והרג את קהילת גרנדה. בקיצור, הם נפלו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא באופן שקצת מתבוננים אפשר להבין, הם חשבו שזה ימות המשיח. חשבו שזה משיח בן יוסף לפחות, הנה כמו יוסף, לכן נזכרתי שבשמואל הנגיד היה מאוד דומה כמו משנה מלך מצרים, אז הוא משנה למלך ספרד, ועם כל הדברים הנלווים לכאן. והבן שלו לכל הממשיך את דרכו, הוא היה גאון, גם התגרש נמל מאשתו, הבת של רב ניסים גאון, לא בטוח מעט האחוזים, אבל אני חושב ששלום בית ודאי לא היה שם. בכל אופן הוא היה איש מדון, זה קורה, איש קשה, והדבר הזה היה לו לרועץ, והיה לכולנו לרועץ, ובזה בבת אחת, נגמרה התקופה הזו של תור הזהב של יהדות ספרד, אני מתכוון לא בתורה, אבל בשלטון ובשלווה ובגלות מוזהבת, כן? היו גם תקופות כאלה באמצע, אבל שזה הגיע לכזה סיב, היה ריש גלותה בבבל, אבל שוב, הוא היה ראש האוטונומיה היהודית בתקופות הטובות. אבל שיהיה ממש משנה למלך, זה היה רב שמואל הנגיד, ובנו היה אמור להמשיך עוד יותר, הוא כבר נולד בזה והכל, ולמעשה הייתה פה נפילה אדירה, מגרם ויהודה, אז האכזבה האיומה הזו, היא גרמה בעצם כנראה גם כן להתפוגגות של חלומות גאולה. אז זה יכול להסביר קצת מדוע האירוע הזה, הופך להיות לאירוע כל כך דומיננטי וכל כך נורא, כל כך טרגי, עד שהראשונים, רבותינו הראשונים שכתבו מגילת תענית, נספח מגילת תענית, ידעו שהיום הזה הוא מזומן לאיזה צרה, לא ידעו מהו, עד שכשזה קרה הבינו שזה בגלל זה. כי זה באמת בעצם סוג של התפרקות מלכות ישראל או משהו כזה. כל הרעיונות האלה הם עדיין, בוא נגיד, לא לגמרי, כמו שנקרא, מפרנסים את השמועה. הדבר החמישי, שהוא, וגם השישי, הם נשמעים כבר הרבה יותר חזקים. כי אנחנו צריכים, אתם מבינים, להבין שמה שקרה זה דבר נורא, אנחנו גם צריכים להבין למה לא ידעו רבותינו על מה הוא. אז פשוט להגיד שכחו, נו, זה דוחק, אבל אפשר להגיד. זה צריך לומר אם אנחנו מסיים את התאריך הזה כיום פטירה של עזרא ונחמיה. לפי השיטה של ספר הקבלה, הם ידעו שהיום הזה מזומן לאיזה דבר נורא, אבל לא ידעו מה הוא, אז ברוח הקודש קבעו אותו ליום תענית, ואחר כך התברר מה הוא. נו, זה דוחק, אבל ספר הקבלה היה אדם חשוב, בסתם הוא היה מקבל שליש יום אפטיר בישיבה אם הוא היה מתארח פה בשבת. שמעתי שרפר ששכתר יהיה פה בשבת. על כל פנים הוא אדם חשוב, לא בספר הקבלה, אבל הוא דווקא עוסק בהרבה קבלה, לא קבלה, תורת הסוד, קבלה, אני מתכוון, נושא המסורה, כתלמיד מובהק של רב סולובייצ'יק, מסכו בזה הרבה. בכל אופן, איש גאון גדול. בכל אופן, נחמד מאוד, איש מתוק מדבש, שילוב די נדיר, הנה, ראינו את רבי יוסף הלוי, נגיד, זה לא תמיד על הפיח, היו הרבה שמלו. גאונים שהיו תקיפים, הם היו צדיקים, אבל היה מזג, יש מושג של מזג אישי שקשה לעמוד במחיצתם. אז טוב, ההצעה החמישית, לא, אמרתי א' וב' הם דומים וג' וד' הם דומים. א' זה עזרא ונחמיה,
ב' זה רק עזרה. ג' זה רבי יוסף הלוי הנגיד, ד' זה רבי יהושע בן פלטיאל הנגיד. הם דומים, אפשר לעשות מהם שתי הצעות, במקום ארבע. ההצעה החמישית היא כבר מאוד משמעותית. ההצעה החמישית כתובה לראשונה בדפוס, בפירוש תוספות חדשים על מגילת תענית, וכך הוא כותב, שמעתי בשם גדול אחד, באותו תאריך נולד אותו האיש, ומוסיף שם בהערה, ולכן לא כתבו רבותינו על מה יירה בו, מפני שיראו לכתוב שגזרו תענית על זה היום. זאת אומרת, 25 בדצמבר למניינם, זה יצא בתת בתבת, וכיוון שזה יום שמחה, יום עידיהם של הנוצרים שהספעונו כל כך הרבה מרורים, אז הם שמחים, ואנחנו קבענו את זה יום תנית, אבל לא רוצים לפרסם את זה, הם ידעו לרדוף אותנו מספיק, מספיק סיבות, לתת להם עוד סיבות להתעלל בנו, לא רצינו, ולכן שמרו את זה בסוף. זה מסביר גם למה זה תאריך מאוד משמעותי, וזה גם מסביר למה לא גילו רבותינו על מה. הם ידעו על מה, אבל לא גילו, הכוונה לא רצו להפרסם את זה.
אבל לגבי הדמותו של אותו איש עצמו, זה לא כזה מובן מוסד שמאל, לכן כזה, או
שתלמיד של רבן גמליאל הפך
אותו
לכל. טוב, לא משנה, אבל למעשה האירוע הזה, האירוע הזה הוא שורש של נחלי דם של עם ישראל עד, זה כולל את השואה גם, שהיה ליבוביץ' אמר שהיטלר לא המציא שום דבר שלא עשו הכנסייה הקתולית, במיוחד הכנסייה הקתולית מאז ומעולם. האירוע הזה הוא מסמל, הוא מהווה דגל לטרגדיות בלתי פוסקות של 2000 שנה בחיי עם ישראל. גם היום יש שנאת ישראל האיומה באירופה. כן, גם החברים שלנו כביכול הם אנטישמים, כל ההצבעה באום, אתה רואה, צרפת, חברים שלנו, זה וכל אלה. כן, הם שונאי ישראל. שונאי ישראל, אירופאים הם שונאי ישראל, כי הם ספקו את זה בחינוך שלהם. הנצרות מחנכת לשנאת ישראל, ממש לדבר על זה. אז היה איזה אפיפיור שיוחנן ה-23 או משהו כזה, שהוא כבר הוריד מאיתנו את האשמה של הריגת נביאה מאלוהים. טוב, בסדר, זה לא שינה, במיוחד לא אצל הפונדמנטליסטים, האנשי הכפריים והכל, אולי אצל אלה שבין כל היו כל כך דתיים, אז אולי אצלם זה קצת עזר. אבל החרדים, הנוצרים, נשארו שונאי ישראל. וזה חלחל כמובן לכל מיני מקומות, וכל מיני תמונות, וכל מיני פסלים, וכל מיני תרבויות, וכל מיני מסורות, וזה קיים בעומד. והיום הזה הוא הסמל, חג המולד, זה החג הכי חשוב שלהם. לכל עולם. כן, אז באים בבית לחם, וכל העולם נעצר, וסנטה קלאוס מגיע, שמעתי שגם בתל אביב הוא הגיע, כי זה לא דווקא מסורת נוצרית. סנטה קלאוס נאמר לי זה מסורת ויקינגית, זה בא מארצות הצפון, משהו. עוד עובדי עבדה זרה, לפני שהם קיבלו עליהם את הנצרות, הם קיבלו, הסקנדינבי קיבלו עליהם את הנצרות לפני כ-900 שנים, אני חושב, 800 שנים, 900 שנים. אבל בסדר, אבל זה הפך להיות לאביזרה יהודה עבודה זרה, למנהג גויים. בוודאי שאסור לעשות את זה. עץ השוח גם כן, זה לא פולחן ממש, אבל זה פשוט שזה אסור גם. שמעתי שגם בממילה קצת על איזה סימן. טוב, יש בכל אמריקה, יהודים מחזיקים הרבה מהמסחר, יש מחירות סוף העונה, ואיך גם על הדברים. מה? איפה? אני לא נכנס לשאלה ההלכתית, אם זה לא פולחן של עבודה זרה, אז לא נאמר על זה האיסור. לפי שבעלי התוספות ורש"י, בימי די היה מותר לסחול אתם, אבל למכור חפצים של עבודה זרה ודאי אסור, אבל שלא אם זה נקרא חפץ של עבודה זרה. לא ברור אם איזה שוח או הכובע של סנטה קלאוס זה חפץ של עבודה זרה, אבל זה ודאי מנהג גויים בצורה הכי קיצונית. זה ודאי שזה אסור. לא, ודאי זה אסור למכור. אני רק אומר, אני לא יודע אם זה איסור מצד עבודה זרה או מצד מנהג עובדי עבודה זרה. בכל אופן, מה שמאוד מעניין זה שזה מפרנס היטב את הטקסט של הפרק ה-13 של מגילת תענית. זה היה אירוע מאוד משמעותי, נורא מבחינתנו, וזה גם ברור למה לא גילו רבותינו עדיין. יש עוד מסורת, אני שמעתי את זה ממורה ורבי למשה שפירא זצ"ל, מחר זה יום היורצייט לפטירתו, אבל למעשה זה לא שלו, הוא לקח את זה כנראה, אולי גם זה לא שלו, יש יהודי ידוע באמריקה, היסטוריון גדול, הוא לימד בייל אפילו, זה אוניברסיטה מאוד חשובה, בשם פרופסור ליימן, הוא גם בן תורה, זאת אומרת לא רק עם כיפה, ממש בן תורה, יהודי תורני אבל היסטוריון בעל שם עולמי, ושניאור ליימן, היום הוא כבר בפנסיה אבל הוא מלמד בישיבה אוניברסיטה, שם לא זורקים את הפנסיונר. על כל פנים, אז הוא כותב מאמר לפני 15-20 שנה, הוא כותב שם מאמר שהוא דבר מאוד מעניין שגם עליו מסתמה דיברנו סביב השולחן הזה. היה לאותו היו שני תלמידים גדולים, פאולוס ופטרוס. פאולוס היה השליח החשוב שפרסם את עיקרי הנצרות, והשליח שבעצם התמנה לממלא מקומו שהוא היה האפיפיור הראשון זה היה פטרוס הקדוש.
אבל יש מחלוקת, השליח לא מצפוי את אוקומוס
האפיפיור. שמה? מזהים
אותו כשני אנשים שבו דומית שאחד הסוכן צבוי שלי
אז יש בספר חסידים של רבי יהודה החסיד וגם במחזור ויטרי יש כבר הראשונים דיברו על זה שבעצם הוא היה איש קדוש שהתחזה לתלמיד של אותו האיש לנוצרי והוא היה באמת תפקד כאפיפיור אבל בעצם הוא היה מה שנקרא סוכן סמוי שלנו והוא דאג ליהודים והדבר הגדול ביותר שהוא עשה למען היהודים זה שעד ימיו הוא היה דור או שניים אחרי אותו האיש עכשיו התלמיד של אותו האיש עד ימיו הרבה מאוד מהנוצרים הקדומים היו יהודים וזה היה כמעט אפילו עקרוני זה היה דבר מסוכן שאז זה חיזק את האפיקורסים ואת המינים ואת הצדוקים ואת הביתוסים שהיו בתוך עם ישראל והם כאילו היו קט נוספת מהקטות של בית שני שכפרו בהרבה עיקרים
אבל זה לא כבר שבועל הקטן בברכת המינים?
יכול להיות בכל אופן זה בערך אותה תקופה אבל בא פטרוס זה סלע נדמה לי והוא בעצם אמר לא, הנוצרים זה לא יהודים, זה צריך משהו אחר, וזה גרם לכך שהייתה פה הפרדה בין הקודש והחול. והוא התכוון לשם שמיים, וקוראים לו שמעון קלפה. שמעון קלפה, קלפה זה גם נדמה לי בארמית סלע. למה סלע? כי סלע ליד הטיבריוס, ליד שם אפשר ותיקן, שם היה הכנסייה שבה הוא כיכר סן פטר, הכל הסביבו, הוא האפיפיור הראשון, הממלא מקום הראשון. ולמעשה בסתר הוא למד תורה והכל, וכשהוא התגלה לסובבים אותו, לכל הנזירים והכל שמהותו האמיתית, אז הוא קפץ מהמגדל של אותה הכנסייה לאותו סלע, והתאבד. והדבר הזה קרה בטל בטבת. אז שוב, זה רעיון דומה לבחינה מתודית, מה?
זה הדבר השישי?
זה הדבר השישי. זה רעיון דומה לדבר החמישי, שלא גילו רבותינו על מה הוא, כי אנחנו לא רצינו לפרסם את ה... את העניין הזה שבעצם הוא היה סוכן סמוי של היהודים.
זה מה שמו בגרסה השנייה שהוא לא...
אני לא יודע דמות השנייה, אני יודע על פטרוס שלפי ספר חסידים ורבינו תם ורשי הוא בעצם איש קדוש שהתחזה לנוצרי. התחזה לנוצרי, התחזה לפטרוס, אבל שמו היהודי המקורי זה שמעון קליפה והוא היה איש קדוש. הם הסתירו את זה. ודאי, הסתירו. עובדה שעד היום אתה תלך, אסור להיכנס שם מסתמה, אבל תלך לרומא, אז בוותיקן, יש לך כנסיית פטרוס הקדוש ויש כיכר סן פטר. אז חובבי האמנות מיוחדים, יש להם איזה עתר להיכנס, כי הם חייבים לראות את הקפלה הסיסטינית של מיכאל אנג'לו עם כל הפרסקות והכל. אני חובב אמנות אבל לא נכנס. בכל אופן הם מצאו איזה יותר קלוש, בכל אופן יש עוד הכנסיות שיש בהם יצירות אמנות. איטליה בעצם היא מוזיאון אחד גדול של אמנות כנסייתית, פירנצה, דוד המלך והכל, משה. בכל אופן האמנות האיטלקית והעולמית בכלל התחילה עם איקונים נוצרים. טוב, הקופנים, השערה הזו דומה להשערה החמישית.
מה המקום של השערה הזו? זה ספר
חסידים? זה מופיע גם בספר חסידים. מעניין, בספר חסידים הוא קצת כן מסייג את עצמו. הוא אומר שמי שרוצה לקרוא שם אחרי האיש הזה, שקרא לו שמעון פטר חמון. כנראה יצא בכל אופן כלכלה מתחת ידו גם. אז הוא מתייחס אליו בהסתייגות מסוימת. אבל יש כאלה שכותבים שהקדוש, יש כאלה שכותבים שזה מצוץ מהאצבע ולא היו דברים מעולם, הוא לא היה קדוש וכן היה נוצר. קיצור, הוא דמות שנויה במחלוקת. תסתכל שם במפתחות של ספר חסידים, מביא שם מקורות, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני דווקא התכוננתי, אבל היה לי איזה טלפון חשוב, אז התבטל, התכוננתי אתמול בלילה לבדוק באינטרנט את המאמר של פרופסור ליימן, אז הוא בטח מביא את כל המקורות.
הנפילה
מהמגדל היא
אירוע
מוסכם,
גם
עם הנוצרים או אתם מפחים? לא בטוח, לא בטוח. יש אומרים שדחפו אותו מהמגדל.
נפל.
כן, יש אומרים שהוא לא נפל בכלל. מת, בסדר, אז לא נפל, מת. אבל לכל פנים, אנחנו מייחסים את זה כאסון לכך שהאדם קדוש וגדול שהסתתר, מאחורי גלימה של האפיפיור. אגב, היה עוד אפיפיור שיש עליו סיפור כזה, זה בנו של רב שמעון מבורמייזה, האפיפיור שקראו לו רבי אלחנן הקדוש, בנו של רב שמעון הגדול מבורמייזה, שהיה רבו של רש"י. יש פיוט ביום טוב שני של ראש השנה, ששם יש רמז לכך שהיה לו בן שנגנב על ידי הנזירים, והוא עבר לרומא, והוא היה גאון גדול והכל, והיה שחקן שחמט בינלאומי גדול, והוא בעצם בסתר שמר מצוות עד שתפסו אותו, וגם כן הרגו אותו כנראה. זה סיפור של למן, לא קוראים כבר את מאיר למן. בזמני כשהייתי ילד, קראנו את ספרי מאיר למן, הרב מאיר למן. יש סיפור, רבי אלחנן הקדוש, שהוא היה כמו שרב שמעון הגדול מבורמייזה. טוב, בכל אופן, רוב האפיפיורים היו שונאי ישראל בכירים. עם זאת, הם שמרו על היהודים כדי שתוכל לראות איך נראה עם שלא הכיר במשיכי נגיד. מה?
היה מקום שלא הכיר במשיכי נגיד. נוצרה מציאות של חזרה יהודית ל...
לא הבנתי, איך נוצרה אמונה באותו איש? שאלה שעושים עליה דוקטורטים ולוקח לשבע שנים ללמוד את זה. אז אתה רוצה שאני אענה לך רגל אחד? הוא היה אדם עם קריזמה, או התלמידים שלו היו עם קריזמה, הרי זה תמיד צריכים תלמידים. אדם לא נהיה, צריכים 50 איש שירוצו לפניך כדי שתהיה משהו רבי גדול. אז היה לו 12 שליחים. אז אלה יש אומרים שממציאו אותו, והוא לא היה ולא נברא. משל היה, טוב, לא יודע. בכל מקרה, אלו שש ההצעות של הנושא הזה. עכשיו, אני רק רוצה לחבר את זה בקיצור נמרץ, לשלושת ימי החשיכה. אם אנחנו אומרים על תרגום התורה ליוונית, זה ודאי חשיכה. לקחו את התורה הקדושה, הפכו את זה לתרבות יוונית, גם לא יכלה להתרגם כל צורקה, כי יש כל מיני רמזים וכל מיני דברים, ועשו את זה כדי להפוך את זה מתורה לחוכמה. חוכמה בגויים תאמין, אבל תורה בגויים אל תאמין, זאת אומרת, הפכו את זה ליצירה חילונית, מבחינתה. זה ודאי חשיכה. המורה של ט' בטבת זה חשיכה, אם זה מחזק את הנצרות, ההצעה החמישית, או אם זה מביא חורבן על תור הזהב של היהודים בספרד, זה ההצעה השלישית והרביעית, או ההצעה הראשונה ושנייה, שהענקים שבנו את בית שני, המלאכה שלהם לא הגיעה לשיא המיוחל, כלומר לא שרתה שכינה בבית שני, ופסקה נבואה, גם זו חשיכה. אם זה ההצעה השישית, שהוא מת באותו יום, ולכן אנחנו מצטערים, למה זה חשיכה, אולי היה סיכוי שהוא יבטל את הנצרות בכלל. אז זה החשיכה, כלומר, הנצרות כן המשיכה, והוא לא הצליח לבטל את הנצרות. עכשיו, מה שקרה בעשרה בטבת, זה המצור על ירושלים, מצור בעצם טבעו זה חשיכה. כי מה זה אור? האור מתפשט לכל הכיוונים. כן, האור מהיר מפה לסביבתו, וכל שהאור יותר חזק הוא מהיר יותר. מה קרה במצור? כתוב שבעקבות המצור, וזה למשה שפירא זצ"ל תמיד היה מסביר, שמשעה שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא לדלת אמות של ההלכה בלבד. זאת אומרת, גם האור של התורה נהיה מצומצם. המצור הוא גם מצור סמלי, לא רק מצור פיזי. מצור פיזי סביב ירושלים. ירושלים, בית מקדש, מרכז התורה והכל, קודש קודשים, כל זה גם הפך להיות נתון במצור. מצור בעצם טבעו מסמל פה סוג של בית סוהר של הקדושה, של האור ושל כל הדברים הללו. אז לכן זה גם כן ימי חשיכה. חשיכה תמיד מסמלת חורבן, תמיד מסמלת פגימת אור התורה או אור הגאולה. הדברים האלה הם כנראה המכנה המשותף של שלושה תאריכים האלו. בחודש טבת, חודש טבת הוא שיא החורף, ולכן זה גם כן ימי חשיכה מעצב כתיבם. עכשיו היה לילה הכי ארוך בשנה, יומיים שלושה, כן? אם נוסיף פה, על זה כתבתי פה במאמר הזה, נוסיף פה רק דבר אחד, היה יהודי מעניין בשם שיר. שיר זה שלמה יוסף רפפורט, שלמה יוסף רפפורט, שהרב הראשי של פראג, הוא היה חתנו של בעל קצות החושן. אבני מלואים, קצות החושן, ששמעת את ה... שכל מי שלמד בישיבה, למד את הספרים האלה, ספרי היסוד של עולם הישיבה. גאון הגאונים. והיה לו חתן שיר, היה רב הראשי של פראג, היה גם כן גאון בתורה, רב שלמה יוסף רפפורט, אבל הוא היה גם משכיל, ואחד המכתבים שהוא שולח לשדל, שגם היה משכיל, שמואל דוד לוצאטו, פרשן התורה, היה ראש בית מדרש של רבנים בפדווה או משהו? באיטליה, כן. אז מי? שדל. יש רחוב שדל, שמואל דוד לוצאטו. אני לא בטוח שהוא משפחה של הרמח"ל, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. השם לוצאטו הוא שם נפוץ. מה פירוש של זה? שם של מקום? שם נפוץ באיטליה. מה? בכל אופן, הוא חי לפני 150 שנה, שדל, הרמח"ל חי לפני 300 שנה. אז הם התכתבו ביניהם. אז שם הוא כותב באיגרת ששיר כותב לשדל, שהוא מצא את ספר העיבור, ספר העיבור הוא ספר אסטרונומיה הלכתי, שנכתב על ידי רבי אברהם ברב חייא הנשיא, תלמיד הריף. ובספר העיבור הוא כותב ש-25 בדצמבר היה בתת בתבת. אבל הוא ממשיך וכותב, ואז הוא אומר שיר שזה הסיבה שבמגילת תענית אנחנו לא נכנית תענית, זה כמו הצעה החמישית. מה? לא, רב רפפורט כותב. הוא מצא, סלו, ספר העיבור הוא ספר שנמצא בידינו. אז הוא אומר, אבל הוא עצמו מצטט את ההמשך של ספר העיבור, אז כאן יש טיפה סכנה לבלוף. מה כתוב שם? אבל זה לא נכון שנולד ב-25 בדצמבר. וזה שהחליטו שנולד ב-25 בדצמבר זה מצוץ מהאצבע. למה? כי היום הזה היה יום קדוש כבר לעובדי אלילים קדמונים, כי הם ידעו שהיום הזה הוא יום שבו זה יום לידת השמש, יום לידת האור. כי הלילה כובש את היום. אבל מתי התהליך הזה מגיע לשיא? בערך ב-25 דצמבר, 23 בדצמבר, 25 בדצמבר, ואז היום מתחיל להתארך טיפה טיפה לחשבון הלילה, עד שזה מגיע לשוויון, זה מגיע לשיא ב-23 ביוני, נדמה לי, שאז היום הכי ארוך, הלילה הכי קצר. כל פעמים הם ידעו, הקדמונים ידעו אסטרונומיה, והם קראו היום הזה יום לידת האור. אם זה יום לידת האור, אז זה מאוד נחמד לחגוג, וזה גם מאוד נחמד לצרף שאותו האיש שרוצים לפאר אותו, שהוא נולד באותו היום. יש גם את המיצג הזה, במדינות הנצרות רואים את זה, שחג המולד, זה הוא כאילו נולד באיזה מורבה, ויש שם אור, זה גם גנוב ממשה רבינו, כי יש מדרש, להבדיל אלף אלפי הבדלות שכשהוא נולד, אז התמלא הבית אור. אז ההגדה הזו, הם הצמידו גם ללידת אותו האיש. קטקומות. כן, יכול להיות, יכול להיות. על כל פנים, מה שמאוד מעניין זה ששיר עצמו היה גאון גדול בתורה, הוא כותב, הוא הוציא לאור את אבני מלואים, יש לו גם הערות מחכימות על אבני מלואים, אבל הוא נחשב לאבי התנועה הקונסרבטיבית, כי הוא היה גאון בתורה, אבל הוא גם היה משכיל, והיו נגדו הרבה טענות כמשכיל. תנועה קונסרבטיבית היו גם הרבה גאונים בתורה שהיו נגדם טענות, אבל זה כבר נושא לשיעור אחר.
שדל היה,
למרות
שהוא היה
משכיל,
הוא שמר על זה,
היה מאוד... כן, הוא היה דתי, אבל הם היו כל אלה המשכילים.
הוא היה נגד הקבלה בצורה...
כן, כן. כבר קודם היה, אריה דימודינה היה נגד הקבלה,
איטלקים... זה
היה מן אדומים. זה היה מן אדומים, השאלה אם זה היה מן אדומים בכלל, אם הוא היה קשר או לא, יש כאלה שאומרים שהיה קשר, אמר על כתב נגדו את ברגולה. זלזל בגדול חז"ל. אז הוא מצד אחד הוא אומר זה הפשט במגילת תענית, מצד שני הוא אומר הוא לא נולד בסביבה, זה שקר שהמציאו החסידים שלו.
אולי
אפשר להגיד שכיוון שהנוצרים החשיבו את עשר המזמן, אז זה סיבה להתענות. אולי.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.